בוקר טוב. שבוע שעבר לא היה לנו שיעור, אז אני השיעור הזה זה גם פרשת מקץ, גם פרשת ויגש. בסדר, הוא כבר היה מוכן שבוע שעבר, לא השיעור הזה לגמרי, ולכן גם בסוף נקשר אותו לחנוכה. טוב, אני אביא איזה רעיון שקשור לחנוכה. מי שהיה בדרשת ליל שבת אז שמע את הכיוון, אבל נרד יותר לפרטים. כרגלנו נפתח שאלות בפרשת מקץ, ואת התשובה נביא מפרשת ויגש, לפחות את המקה בפטיש. נציג כמה שאלות שכרגלנו בתשובה אחת ננסה לענות על כל השאלות. בפרשת מקץ אנחנו פוגשים את פרו, שחולם חלומות ופותר אין אותו. אין מי שיפתור אותו לפרו. ומוציאים את יוסף מן הבור, ופרו אומר ליוסף, ואני שמעתי עליך למור, תשמע חלום לפתור אותו. יוסף, בענוותנותו, מה אומר? ויען יוסף את פרו למור, בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרו. במילים אחרות, זה לא אני. זה לא אני. מה שאני עכשיו אומר לך, תדע לך, זה ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא מדבר מהגרון שלי. אני השופר של ריבונו של עולם. אם היינו מגיעים לאדם שבא ומתחיל לטעון, תשמע, כל מה שאני מדבר זה אלוקים. זה לא אני, זה אלוקים. מה היינו אומרים עליו? מסובב, נכון, מסובב. לכאורה זה מה שיוסף אומר, זה נראה לנו מאוד מרשים, האמירה הזו. אמירה מאוד מרשימה, בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעה. אבל מצד האמת, כל בן אדם נורמלי היה מתרחק מאדם שטוען שהוא שופר האלוקים. וכל מה שהוא מדבר זה הכל ממנו התברך. מאיפה יוסף יודע את זה? שכל מה שהוא מדבר זה אלוקים? יוסף היה נביא? אנחנו רואים שיוסף קיבל נבואה, כמו יעקב אבינו, כמו אבות הקדושים. מעולם לא ראינו שהקדוש ברוך הוא פנה ליוסף בצורה ישירה. מאיפה יוסף? מה הביטחון? מאיפה הביטחון שלך? שאתה, איזה אמונה? אתה יכול להגיד לי מתוך האמונה שלך שאתה שופר של אלוקים? מי שמך להגיד דבר כזה? ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא, את אשר עושה אלוקים, את אשר האלוקים עושה יגיד לפרעה. זה לא נגמר פה. מסביר האור החיים, מה זה את אשר אלוקים עושה? שלוש מפתחות נמצאות בידיו של הקדוש ברוך הוא. שזכה, ג' דברים הקדוש ברוך הוא מכריז אליהם, והן סבא ורעב ופרנס. על כולם הקדוש ברוך הוא הכריז. על הסבא הוא הכריז דרך החלום שלך, על הרעב הוא הכריז דרך החלום שלך, ועל הפרנס הנה הוא מכריז דרכי. הנה, אני הפרנס שלו. אני הפרנס. הקדוש ברוך הוא מכריז עליי, שאני הפרנס. והראיה, שבסוף, הרי מי שם את יוסף ליועץ? כשאום לך לפתור חלום, מה אתה מתחיל לתת עצות? נכון, הייתה עצה. איזה עצה הוא נותן לו? ואתה ירא פרעה איש נבון וחכם, וישתהו על ארץ מצרים. אומר הרמב"ן, ואמר יוסף כל זה בעבור שיבחר אותו, כי החכם עיניו בראשו. זאת אומרת, זה לא רק שהוא אומר שהוא שופר של אלוקים, הוא גם השליח של אלוקים. זה הולך ומחריף העסק פה. מאיפה יוסף קובע את הדברים האלה? מניין לו? את מי זה מזכיר לנו להבדיל? כמובן שזה חלק השאלות, בסדר? אנחנו בסוף נענה תשובות. את מי זה מזכיר? ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך אתה. היכול אוכל דבר מאומה, הדבר אשר עשים אלוקים בפי, אותו הדבר, היה עוד אחד שהכריז הכרזות, שהוא שופר של אלוקים. שאין לו שום יכולת לומר שום דבר, אם הקדוש ברוך הוא לא מופיע דרכו. נכון? הוא היה נביא? לפחות על בלעם כתוב, שהיה נביא. בישראל לא קם נביא כמשה, אבל אצל אומות העולם, קם נביא כמשה. אצל יוסף לא ראינו, אבל לא ראינו אצל יוסף את הדבר הזה. לא יודע, איפה מוזכר שיוסף היה נביא? לא יודע. אני יודע שיוסף חולם חלומות. לא יודע שיוסף היה נביא. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, את ה... יש שמות שנתנו ליוסף. האחים קראו לו בעל החלומות על הזבה. פרו קורא לו צפנת פענח. הם קוראים לו בעל החלומות בזלזול. פרו קורא לו צפנת פענח, מפרש הצפונות לשבח. למה פרו, הרי האחים הזדעזעו מהגישה של יוסף. מה שאני עכשיו אומר לכם, גם האחים התעצבנו. מניין לך? אתה חולם חלומות ואתה מתייחס אליהם? הרי חלומות שווא ידברו. מה אתה חושב? שאתה יודע כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? את האחים הוא עצבן. בא לחלומות על הזבה. למה פרו כן הצליח לראות משהו חיובי ביוסף ולא מתייהר? והאחים לא הצליחו. נעצים את השאלה. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם, ויאמר עליהם מרגלים אתם, לראות את ערוות הארץ בתם. אומר פה הרמב"ן, כי יש לתמוע אחר שעמד יוסף במצרים, ימרים רבים, והיה שאלת הרמב"ן הידועה נגיד בעל פה. מי יתיר לך? עד כה שאלנו שתי שאלות. זוכרים אותם את השאלות? מניין ליוסף שהוא כזה שליח של אלוקים? מניין ליוסף שהוא השופר של אלוקים? שאלה שנייה, למה פרו יכול לראות אותו בטוב, והאחים רואים אותו כמתייהר? שאלה שלישית, שאלת הרמב"ן הידועה, איך יוסף מרשה לעצמו כל כך הרבה שנים לא לשלוח איזשהו מברק, איזשהו וואטסאפ, איזשהו משהו לאבא, אבא אני חי, איך אתה יכול לעשות את הדבר הזה? משהו, כבר עלית לגדולה, בכלא אני מבין, כשאתה עבד אני מבין, 12 שנים ישבת בכלא, אבל היה לך עוד 10 שנים שבהם יכולת מה? לבוא ולומר, אבא אני חי. למה? למה הוא לא עושה את זה? הרמב"ן עונה, כי הוא היה צריך לקיים את החלומות. מאיפה ראינו דבר כזה? איפה ראינו דבר כזה שכדי לקיים חלומות מותר לך לצייר את אבא? חלומות שווא ידברו. מה, חלומות מנהלים לנו את החיים? הנציב לוקח אותנו קצת לרובד יותר פנימי. אולי מתחיל לענות על השאלות. מקור 12. ויקרא יוסף שם הבכור מנשה, כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. אומר הנציב, הודה גם כן, שלא היה ליבו נרדף לבית אביו. מה זה נשני? שכחה. את מי יוסף נשני אלוקים את כל עמלי? בגלל מי אני שוכח את בית אבי? לא צרות. הקדוש ברוך הוא, כי נשני אלוקים. אומר הנציב, הודה גם כן על שלא היה לי בו נרדף לבית אביו. למה לא היה לי? הלכתי להתוודות. למה לא הלכתי לגלות לאבא שאני חי? כי היה מתבלבל על ידי זה מלעשות עסקיו הגדולים. אני לא יכול עכשיו להתפנות לגלות לאבא. אני עכשיו צריך, כל העולם עומד עליי. המשביר לכל ארץ מצרים. והוא שלא ישתדל באמת להודיע לאביו, ומשום שהיו החלומות אצלו כנבואה, ומוטל היה עליו שלא לגרום ביטולם. ולא יהיה כנביא שמבטר על דברי עצמו. הנציב פותח לנו פה צוהר, אומר נכון, יוסף לא היה נביא, אבל החלומות ליוסף היו בחינת נבואה, ויוסף ראה חובה לקיים את החלומות האלה. אבל אנחנו עדיין בשלב השאלות, כמה חלומות חלם יוסף לאחים? שניים שהוא סיפר, הוא חלם שלוש חלומות. שלושה חלומות. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו ויוסיפו עוד צנו אותו. לא, הכתוב לא מספר לנו על החלום הזה. אומר הריבה, למה הכתוב לא מספר על החלום הזה? אומר הרב רבי אליקים, שלכך פרש הכתוב החלום, שלכך לא פרש הכתוב החלום, לפי שלא נתקיים כמו האחרים. וזהו שנאמר, ויוסיפו אצלנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. חלום זה שלא נתפרש, וחלום האלומות, הרי כאן שני חלומות. זאת אומרת, היה עוד לא כל חלום מתקיים אצל יוסף. אז מה, מי אמר לך ששאר החלומות כן התקיימו? ושעל פיהם אתה יכול להתנהל מול אבא שלך ולא להתגלות אליו? הלאה, ניכנס לפרשת ויגש. ואתה ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. כי איך אל אל אבי והנער איננו איתי, פן הרע, פן הרע, ורע אשר ימצא את אבי. אומר פה, אחרי זה מיד מה אחרי זה מה יש לנו? פרק ממי מתחיל. מה היה המשפט שיהודה מסיים את פרק מבית? ברא אשר ימצא את אבי. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. ויקרא הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש איתו בהתוודא יוסף אל אחיו. ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף עוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבלו מפניו. מה גרם ליוסף שהוא לא יכול היה להתאפק? בפשט הכתובים, המשפט. מה אנחנו מכירים בדרך כלל? למה יוסף לא יכול להתאפק לכל הניצבים עליו? את האחים מתבזים על המחירה, נכון? פשט הכתובים, כשיוסף שומע שיעקב נמצא בסכנת חיים, הוא לא מסוגל להתאפק יותר. כשהוא מבין איזה צער אבא שלו נמצא, זה הקש ששבר את גב הגמל. יש איזה מקום בהבנה של יוסף, הוא לא יכול למתוח את החבל יותר. מתחתי אותו יותר מדי. אבא נמצא בסכנה. בוא נראה את הנציב. אין הפירוש אם חי ולא מת. הרי הוא יודע שאמרו לו שיעקב חי. אבל הפירוש שיעקב בא, שיוסף בא ושואל, ויום יוסף אליך ואני יוסף עוד אבי חי, למה הוא מתכוון? אומר הנציב, אלא אם הוא עודנו בריא וחזק בגופו. ועל זה שיבו עודנו חי. והם לא הביאונו מהכוונת שאלה זו. אמנם היה לי יוסף בזה כוונה עיקרית, לדבר התוועדותו אליהם. זה באמת יש לתמוע מראה יוסף לצייר גם אתה את אחיו, במעשה הגביע. הרי נתקיים החלום השני ב-11 כוכבים. הוא ברור שהבין שעדיין חסר השתחוואה של השמש, הוא אביו. וכסבור שעל ידי הגביע יישאר בנימין אמו. וידע שאביהם לא ינוח ולא ישקוט, עד שיבוא בעצמו וישתחווה ליוסף, שיניח אותו ואז יתוודע. זאת אומרת, ליוסף הייתה תוכנית למתוח את החבל עוד קצת. ולא היה מניח יוסף מזה הרעיון, עד שאמר לו יהודה, והיה הכיר אותו כי אין הנער ומת, מיד הבין כי אי אפשר שיתקיים החלום בזה האופן, על כן התוודה והחלום נתקיים במנחה ששלח לו. זאת אומרת, הוא מבין שהוא מכניס עכשיו את אביו למצב של פיקוח נפש. והכלל שלנו, אין דבר העומד בפני פיקוח נפש. האם כוונתו של יוסף הייתה למתוח את החבל עוד? התשובה היא כן. אבל הוא הבין שהוא לא יכול למתוח אותו יותר. כי יעקב נמצא בסכנת חיים. השח מסביר את זה, במקור 17, מסביר את זה כפשוטו, שיוסף חטא בזה שהוא לא מתגלה לאביו. וכשיוסף מתחיל לבכות, הוא בוכה על החטא שלו, שהוא לא התגלה לאביו. אז אנחנו נסכם את שלושת הקושיות ששאלנו. הקשינו שלוש קושיות. קושייה הראשונה, אתם רואים, אפילו אני כבר לא זוכר מה הקשיתי. קושייה ראשונה, מניין ליוסף שהוא השופר של אלוקים? מניין ליוסף שהוא שליח של אלוקים. שאלה שנייה, איך יכול להיות שפרעה רואה את יוסף בטוב, והאחים רואים את יוסף ברע כל הזמן? יותר נכון, הקושייה היא על פרעה. איך אתה לא נבהל מאדם שמציר על עצמו שהוא שליח אלוקים? זה לא שיוסף היה לו שם של פותר החלומות. סך הכל שתי חלומות הוא פתר לפני. נכון? הם לא הכירו את החלומות שהוא חלם לאחים. אז היו שר משקים ושר רופאים שהלך לו טוב. זה לא כמו בלעם שהיה לו שם, הוא היה שם דבר. אז איך פרעה ראה אותו בטוב? עוד הוא מבשר בשורות רעות על מצרים. הולך להיות פה 7 שנים נוראיות, קטסטרופה. מניין לו הדבר? איך פרעה ראה את זה בטוב? שאלה שלישית, איך מרשה לעצמו יוסף למתוח את החבל כל כך כל כך הרבה, ולא ללכת ולהתגלות לאביו שנמצא בצער כל כך הרבה שנים? בואו נתחיל לענות על השאלות. קודם כל צריך לדעת שלא רק יוסף נתן משקל לחלומות שלו, מי שעוד נתן משקל לחלומות זה היו האחים. האחים לא לגמרי ידעו מה פשר החלומות של יוסף. מניין לנו? ואתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלטו, ונראה מה היו חלומותיו. רש"י במקום אומר לנו, ונראה מה היו חלומותיו, שזה לא המשפט שהאחים אמרו. זה משפט שרוח הקודש אומרת, כי אחרת, אם תהרגו אותו, איך תראו מה היו חלומותיו? זה לא פייר. זה לא יכול להיות שהם אומרים את זה. אבל הרמב"ן כותב, מביא 2 פירושים. פירוש אחד, הם אמרו את זה בדרך מליצה ולעג. מליצה ולעג. ציניות, מה שנקרא היום. נכון? בוא נראה מה היו, בוא נשליח אותו באחד הבורות, נראה מה היו חלומותיו. אבל הרמב"ן כותב שהפירוש יותר נראה לו, והנכון בעיניי, כי אמרו נראה מה היו חלומותיו, כי אם יצילו מידינו, ימלוך ימלוך עלינו. האחים באים ואומרים, זו נקודת מבחן. אם יוסף ינצל מהידיים שלנו, כנראה שהחלומות האלה הולכים להתגשם. זאת אומרת, האחים כל הזמן התלבטו. איך יכול להיות שאתם מתלבטים עליו? הרי אדם שהוא כולכל כולו מלא יוהרה, וקורא לעצמו אלוקים, אף אחד לא מתלבט עליו. כולם, הוא דחוי, הוא נדחה, כולם בזים לו ומזלזלים בו. אצל האחים אולי זלזלו ביוסף, אבל הם לא לגמרי מחקו אותו. הם לא לגמרי פסלו אותו. והם אמרו, יכול להיות שהחלומות שלו זה לא שווא ידברו. לפני שנמשיך את התשובה, אני רוצה לפתוח סוגריים בענייני החלומות. חלום אנחנו רואים בגמרא, מצד אחד אין מרינו לאדם, אלא מהירורי ליבו. והגמרא אומרת, אמר רבא, תדע לך שזה נכון, שאין מרים לאדם אלא מהירורי ליבו, כי אף אחד לא הראו לו בחלום דקל מזהב, וגם לא הראו לו פיל שנכנס בתוך חור המחט. אני הלילה חלמתי על דקל של זהב. למה? החלתי את השיעור הזה. התחלתי לערער על דקל של זהב, ותים לי שיצמח לי בגינה דקל של זהב. סתם, לא חלמתי על זה, כן? בכל אופן, אדם חולה מהירורי ליבו. זה דבר אחד. אז אם יוסף כנראה חלם חלום, שכולם משתחווים לו, מה כל הזמן עובר לו בראש? אבא שלו עושה לו קטונת פסים. כנראה שהוא הולך להיות המנהיג. כנראה שהוא הולך להיות הממשיך. אבל הגמרא ממשיכה בדף נוני, בברכות, ואומרת, שמואל, כי אב אחד זה חלמה בי שאמר, חלומות שווא ידברו. כשהיה רואה חלום רע, מה היה אומר? חלומות שווא ידברו. אבל כשהיה רואה חלום טוב, מה היה אומר? וכי החלומות שווא ידברו? והכתיב, בחלום אדבר בו. היה נותן גושפנקה לחלום הזה. רב הרם הכתיב, בחלום אדבר בו. וכתיב חלומות שווה ידבר, אז תחליט. חלום זה דבר אמיתי או דבר לא אמיתי? לא קשיה. כאן על ידי מלאך, כאן על ידי שד. יש לך חלומות שבאים על ידי מלאך, הם חלומות אמיתיים. יש לך חלומות שבאים על ידי שד. זה חלומות שטויות והבלים. מסביר ערוך השולחן. כלומר, האיש אשר הוא טהור, ומחשבותיו בתורה ויראה, וישן שלא במילוי קרס החלום, של איש כזה, ודאי יש בו שמרין לו מן השמיים, על ידי המלאכים השומרים את האדם השלם, כדכתיב כי מלאכיו יצב אלך, וגוימר, לשומריך בכל דרכיך וכו'. אבל האנשים הפשוטים, המשוקעים באבלי העולם, שהם השדים, הגמורים השודדים הצלחת האדם, האמיתית, והברועים, השדים עשויים לכך להזיק ולשדוד ההצלחה האמיתית, שב ידברו חלומותיהם, ואין בהן ממש. עכשיו אנחנו מתחילים להבין. כשיש אדם טהור, אדם צדיק, הוא רואה חלומות על ידי מלאך. כשיש אדם שהוא לא בצדקות המתאימה, הוא לא טהור, הוא רואה גם שטויות. כמובן שהיום אנחנו לא יכולים להגיד על עצמנו שאנחנו טהורים, אבל יוסף הצדיק מעולם לא ירר להיות מנהיג על האחים שלו. וכשיוסף חולם את החלום הזה, כשהוא יודע שהוא מעולם לא ירר וזה לא עבר על דל מחשבתו, הוא מבין שאם הוא חלם, אז החלומות האלה זה אמירה אלוקית כמו מלאך, שבא ואומר לו את הדבר הזה. כי בחלום אדבר בו. עכשיו בואו נראה את המעלה הגדולה של יוסף, ולמה הוא מסוגל לחשוב על עצמו שהחלומות שלו מבחינה של נבואה. ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם, אנחנו נכנסים לעומק פרשת ויגש, ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי אלוקים, אני קורא בדילוג, וישימני לאב לפרו ולאדון, לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. זאת אומרת, אתם מה אתם כן עשיתם האחים? מה אתם כן עשיתם? אתם מכרתם אותי. אבל אתם רק אמצעי. כי באמת, מי שלח אותי הנה? אלוקים ולא אתם. יש נקודה אצל יוסף שהוא לא מקפיד על אף אחד. הוא לא כועס על אף אחד. למה? כי הוא מחבר כל דבר, הוא מחבר למי? לריבונו של עולם. המעלה של יוסף שהוא גם לא צריך להתיישב בדעתו ולחבר את הדברים לריבונו של עולם. זה אוטומטית בא לו. עוד מעט נראה את ההבדל שיש בינו לבין יהודה. אבל כל שעובר על יוסף, עוד מעט נראה ונעצים את זה, כל שעובר על יוסף, אוטומטית יוסף לעולם לא נלחץ. לא מצאנו מקום אחד שיוסף נותן תחושת לחץ. להפך, כל הזמן אנחנו רואים אצל יוסף תחושת רוגע ושלווה. כל מקום שיוסף מגיע, הוא עושה את המקסימום. נותן את המקסימום והשם מצליח בידו. אומר הספורנו, ואתה לא אתם שלחתם, הנה בירותכם תכלית אלוקי. שלא היה מושג בזולת אלה הסיבות הקודמות, אין ספק שהסיבות הקודמות היו גם כן ברצון אלוקי לסובב זה התכלית. יוסף היה מחובר מאוד להסתכלות הזו ולהתבננות הזו, שהכל הכל ריבונו של עולם מנהל פה את הבירה. אמרתי שהמעלה המיוחדת של יוסף, שהוא גם לא צריך לשבת ולהתבונן כדי להגיע לתובנה הזו. הוא לא צריך רגע לעצור את עצמו ולומר, כל מה דוד רחמן על אתיו אביד, הוא לא זקוק לזה. אצל יוסף זה אוטומט. יש פה קושייה של הרב שטיינמן, מה זה הדבר הזה שיוסף מנקה את האחים מכל אבון, ואתה אל תעצבו? למה שלא יעצבו על זה שהם מכרו אותו? על זה שהם היו השליחים לדבר הזה? מתרץ בו איזה תירוץ, הוא נשאר קצת בקושייה, הוא אומר משמע שהכוונה שלא יעצבו על הנהגת הקדוש ברוך הוא. אבל באמת מצד האמת, למה שלא יעצבו על מה שמכרו? אני לא עומד לתרץ, את השאלה הזאת לא יודע, לא התבוננתי בזה. אני רוצה להיכנס למדרש, תמוע. תודה רבה לגיסי דוד גרנביץ' שבזכותו הכרתי את המדרש, הזה. רבי פנחס אומר בשם רבי שמעון בר אבא, כל מי שהוא משמש את רבו כראוי, סופו שהוא יוצא לחירות. לפיכך לפני מלאכים התייצב, מניין אנו למדין? מיוסף, על ידי ששימש את רבו כהוגן, יצא לחירות. לפני מלאכים התייצב, זה פרו, שנאמר וישלח פרו ויקרא את יוסף. זאת אומרת, בזכות מה זכה יוסף לצאת מן הבור ולהיות משביר לכל ארץ מצרים? בזכות מה? שמזג כוס תה כל בוקר לפוטיפר. מה? ליוסף אין זכויות מצד עצמו? שהוא יזכה לצאת לגדולה? את השאלה הזאת לא אני שואל, אלא שואל בעל הספטה צדיק, רבי פנחס מנחם אלעזר יוסטמן. גם את המקור הזה קיבלתי מגיסי, ותמתי מאוד. וכי לא היה ליוסף הצדיק יסוד עולם זכויות להינצל ולעלות לגדולה לבד ממה ששימש את רבו כהוגן, והוא פלא גדול. ושטח שאלה זו לפני גיסו, אספת אמת, זצל, שתרץ הכוונה שקיבל עליו יוסף גזירת שמיים באהבה, וידע שאם סיבב מסבב כל הסיבות, שירד למצרים, ויהיה עבד של פוטיפר, אם כן זה רצון השם, ועליו לקבל דין שמיים באהבה, ולכן שימש את אדונו באמונה, כי הבין שזה חובתו אתה בעולמו, ובשכר אמונה זו ניגל, ועלה לגאולה ונעשה מלך. מאמר קדוש זהב מורגלה בפומדה החסיד, רב גידל אייזנר, הוא היה משגיח, של ישיבת ברח לי, היה חי פה גם, חי פה בארץ, בתל אביב. פרח לי המשגיח של איזה ישיבה? לא מיר. ובמתק לשונו היה מסביר תירוצו של השפת אמת, שבשעה שצרצח יוסף את נעליו של פוטיפר, היה הדבר אצלו ככושר את כריחות התפילין על זרוע. דעת רווי הוא רצון השם. ומה בין זה לזה? ועל כן עשה מעשה בשמחה. בשיעור בפרשת, בשיעור על פרשת, נו, אני לא זוכר, לא, כן, אולי לפני שבועיים. לפני שבועיים, השיעור שכן העברתי, מה היינו בלפני? וישב. שמה למדנו תכונה מאוד מיוחדת אצל יוסף. יוסף לא מסתכל, כל הזמן מחפש להיות במקום אחר. אין לו את מחלת השם. הלוואי והייתי שם. יוסף כל מקום שהוא מגיע, הוא נותן את המקסימום, וזה הדרך שלו להתקדם. זה הדרך שלו להתקדם, ולהיות המשביר לכל ארץ מצרים. מכוח מה יוסף שואב את הדבר הזה? יוסף כל מקום שהוא מגיע, מבין, כאן ריבונו של עולם רוצה אותי. בכלל לא משנה איך הוא התגלגל, מה זה, הוא גם לא מנסה לצאת מהמקומות האלה. הוא נמצא אצל פוטיפר, בסך הכל הוא סרב לאשת פוטיפר, לענות לבקשה שלה, אז הוא התגלגל לכלא. עכשיו אני בכלא? בסדר. המקום היחיד שתקע את יוסף עוד שנתיים בכלא, זה על פי חזל שהוא אמר זכרתני והזכרתני. כשיוסף כביכול פעל השתדלות לצאת ממקום, שם הוא חטף בראש. והחלום של פרו התעכב בשנתיים. תקף בשנתיים, כי יוסף יתאמץ, תגידו אבל הוא משתדל. יוסף במדרגת הביטחון שלו לא צריך את ההשתדלות הזאת. אמרתי, יוסף לא צריך את האמירה. נכון, אנחנו לפעמים עוברים דברים שאנחנו לא רוצים לעבור אותם. כדי להיות שלם בנפש, ולעבור את החוויה, שגם שנכפתה עלינו לנסות לעבור אותה בטוב, אנחנו צריכים רגע להתיישב, להרגיע את עצמנו, לומר לעצמנו, כל מה דוד אחמן לטב אביד, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה, נכון? ואז אנחנו נרגעים ונכנסים ללופ, אמורים להיכנס ללופ, של להיות יותר שמחים ולעבור את התקופה יותר בטוב. יוסף לא זקוק לזה. יוסף לא זקוק להתיישבות הזאת. אלה היו החיים של יוסף, הוא צדיק יסוד עולם. זאת התכונה של משיח בן יוסף. רואה ישראל האזין הנוהג כצאן יוסף. יושב הקרובים הופיע. אומר רש"י, מנהיגם ופרנס שלהם יוסף, וכל ישראל נקראים על שם יוסף, לפי שהוא פרנסם וחלקלם בימי הרעב. אומר הרב מחבד, שזו בדיוק הייתה המעלה המיוחדת של יוסף. שהיוסף נמצא בתקופות הכי קשות, ושם הוא מצליח לגלות אור גדול. הוא לא נבהל מהתקופות הקשות. לכן הוא משיח בן יוסף. הגרא בכל התור, אומר במקור 32, לדעת מראש, כי התחלת דגאולה באה בדרך חבלים ונעימים. היא באה במידת הדין בהתעורות הדלטטה. עקבות משיח באים בחבלים, ולפעמים גם בעקפין. אך מצד שני, לעומתה מידת החסד. לדעת מראש כי בעקבות משיח, מכל צרה יוצאת ישועה. והישועה באה מתוך הצרה. על פי הכתוב, את צרה ליעקב, וממנה יבשע, דווקא מתוך הצרה. שזה נאמר על משיח בן יוסף. לדעת מראש, ארץ ישראל נקנית בייסורים, אבל בזה היא נקנית ממש. כל המעלה של משיח בן יוסף, זה שהוא מסוגל לעבור את כל התלאות שמחכות בגלות, את כל התלאות שמחכות עד שיהיה בית מקדש. זאת המעלה של משיח בן יוסף, זה יוסף, זה כוחו של יוסף. תראו את השפת אמת, שעומד על הנקודת ההבדל שיש בין יהודה לבין יוסף. והיגש אליו יהודה, מלשון הודעה, והוא כל איש ישראל. שמעתי מאדוני אבי, מורי ורבי, שנקראו יהודים על שם שמודים להשם יתברך, על כל דבר קטן וגדול, שיודעים שהכל ממנו יתברך. ועל ידי זה יכולים לגש. וזו עצה בכל שעה צר והסתרת פנים לכל איש ישראל. העצה להתבטל לרצון השם יתברך, על ידי שמברר האדם אצלו, שגם בתוך ההסתר יש חיות מרצון השם יתברך. וזהו ויגש אליו להשם יתברך. וגם זה נקרא הגשה ליוסף. למה? עכשיו תראו מה הוא כותב. כי יוסף הוא הנקודה, פנימיות, שיש מהשם יתברך. ובאמת, היה אז צר מאוד ליהודה. והיה עצתו על ידי הגשה זו לפנימיות הדבר. כי לא הוסיף בקשה זו, רק שחזר כל הדברים לעצמו, להיות מיושרין אצלו. ולקבל רצון השם יתברך בשמחה, ועל ידי שמבררים שהוא מהשם יתברך, נתגלה הפנימיות. שמי הייתה הפנימיות? יוסף. וכתיב ולא יכול יוסף, שהוא הפנימיות להתאפק, ונתגלה הפנימיות. מה ההבדל בין יהודה לבין יוסף? שיהודה היה צריך לגשת לנקודה הפנימית. מה היה מיוחד אצל יוסף? שהוא הנקודה הפנימית. כמו שאמרנו, יוסף לא צריך לעצור, להתבונן, להתיישב בדעתו, ולהירגע. לא, הוא לא צריך אפילו לומר את המשפט, האלוהים מצא את אבון עבדך. הוא יודע שאוטומטית, הכל נעשה על ידי קודש בריחו. הוא לא צריך את התכונה הזאת. יהודה, שרובנו נמצאים בתוך, הוא לוואי שנזכה להיות המדרגה של יהודה. צריכים את ההתבוננות, אבל אז אנחנו צריכים להתחבר לנקודה הפנימית למהלך של יוסף. זה מאוד מאוד קשה להיות יוסף מיד, שכל בן אדם הוא אפילו לא מזדעזע, לא מטלטל, אין לו רגעים של אימה, של חשש, שהוא רגע צריך לעצור ולהתבונן ולהירגע על ידי מאמרי חז"ל, על ידי אמונה, על ידי הרבה דברים שהוא יכול להירגע. וכולנו עוברים בחיים, לא צריך עכשיו לקחת דברים מפוצצים. פתאום אתה רואה בווייז אדום, כשאתה ממהר, ואתה רואה כבר את האורות נדלקים, אתה רואה שם את הפקק. מה קורה לך באותו רגע? מה עובר עליך? הרבה פעמים, עצבים. אחד מהדברים צריך ללמוד את הווייז, ללמוד מהווייז. פספס את הפנייה, מה הוא אומר? חשב, מסלול מחדש, עכשיו אנחנו מסלול אחר. אם זה משתנה לאטון, אטון משתנה לה, לווייזית. אותו טון, היא לא נלחצת. מדברת באותו טון. בסדר, אני חושב, מסלול מחדש, לא קרה שום דבר. אז מה, אתה תתעכב בעוד 2 דקות, 3 דקות? מת השם היית זאת. יש לימוד שאפשר ללמוד מהווייז. להיות רגועים, כשפתאום נראה לנו שתהיינו בדרך, שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו למקום, תבין, הקדוש ברוך הוא לוקח אותך למקום אחר. אין טעויות. אז אני לא מצפה שנעשה את זה, כמו יוסף מיד. אבל אנחנו כן צריכים ללמוד מיהודה, כי אנחנו נקראים יהודים. ולגשת אל יוסף, לגשת לנקודה הפנימית הזו, שתעזור לנו להתמודד עם המון 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 התמודדויות בחיים. היא תעזור לנו להיות שמחים במקום שבו אנחנו נמצאים. אתה נמצא במקום עבודה, תהיה שמח במקום העבודה שלך. תהיה שמח, תיתן שם את המקסימום. תנסה להיות שם הכי טוב, למה? כי שם אתה נמצא. ושם הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה הכי טוב במקום הזה. כשבן אדם נמצא במקום עבודה והוא כל הזמן חושב איך הוא יעלה במדרגות ויהיה במקום אחר, זה תמיד יפגע במקום שבו הוא נמצא עכשיו. לא, אל תבזול. אל תבזול לצדדים. קח את המשימה שעכשיו יש לך ותעשה אותה בצורה הכי טובה. זה הלימוד הגדול שאנחנו לומדים מיוסף. ויקר יוסף את אחיו והם לא הכירו. אומר השפת אמת, מקור 33, כי במצרים היו כולם באסתר. כי החושך יחסי הארץ. ושגלות מצרים התחיל אז. והיינו להיות נסתר הקדושה, אף על פי כן, יוסף הכירם. והם לא הכירו. ואבן, מה זה ואבן? כל מה שאמרנו היום. אצל יוסף אין אסתר פנים. יוסף תמיד נמצא בגילוי פנים. זו המעלה הגדולה שלו. וזה הלימוד הגדול שאפשר ללמוד מיוסף איך להתקדם בחיים. אם אנחנו נהיה בחיים כל הזמן בתחושה שיש לנו גילוי פנים, אנחנו ניתן את המקסימום בכל מקום שאנחנו מגיעים. ואנחנו רק נראה ברכה מהדבר הזה, ברכה כה גדולה. נענה על הקושיות שבהם פתחנו. יוסף, השאלה הראשונה שהייתה לנו, יוסף באמת, זה לא גאווה שהוא אומר, אני שופר של אלוקים. יוסף חי אלוקים. יוסף פשוט אמר, אני נמצא פה כי אלוקים רוצה אותי, הוא באמת חי את החיים האלה. כשבא בן בילה, מה היה בילם אומר? תמות נפשי מות ישרים ותהיה חריתי כמור. אני רוצה לחיות כמו בהמה, בעל אתונו, שכב עם האתון שלו, הבהמה הזו. הוא רוצה לחיות כמו איך שבא לו, אבל למות כמו הצדיק. זה בדיוק ההבדל עם יוסף. יוסף, אין לו שום קושיות על הקדוש ברוך הוא. יוסף מתגלגל למקומות הכי הכי תחתונים. מצרים. עבד שנמצא במצרים לעולם לא יוצא משם. אנחנו רואים מה קורה בכלא באיראן, מה קורה בכל המקומות האזויים האלה, איזה עינויים עוברים שם. הוא נמצא במקום הכי חשוך, תלונה אחת אין לו. אדם כזה הוא באמת שופר של אלוקים. יוסף לא מערר להיות מלך, זה אפילו לא עובר לו בראש. זה מלאך, זה בחינת נבואה. הוא חייב להגשים את החלומות ולכן הוא לא מתגלה לאביו. כי זה בחינה של נבואה. כי אצל יוסף החלום זה לא משד, זה מגיע ממלאך. פרו קורא ליוסף צפנת פענח בלשון חיובי. האחים קוראים לו בעל החלומות על הזבה. למה? פרו ראה את יוסף אחרי שהוא עבר את כל מה שהוא עבר. הוא הבין יש כאן אדם גדול. האחים נמצאים בתחילת הדרך. יוסף עוד לא הגיע לשפל. הם אומרים, אנחנו לא יודעים איך הוא יעבור דרגי שפל. האם הוא כל כך מחובר לאלוקים? אנחנו לא יודעים. ונראה מה היו חלומותיו. לכן הם מזלזלים בו, בעל החלומות. אתה חכם גדול. כשאתה נמצא בגאות, כשאבא עושה לך קטונת פסים, כשאבא לוקח ומרים אותך על נס, פה אתה חכם גדול. בוא נראה אותך שתרד למצרים. נראה אותך שם, שם תהיה נקודת המבחן. נראו מה היו חלומותיו. אם הדבר הזה הוא ינצל, אז באמת אנחנו כנראה נצטרך להשתחוות לו. אנחנו לא נשאיר את השיעור הזה ברמת יוסף והאחים. אנחנו ניקח את השיעור הזה כל אחד למקום שלו, למקום שבו הוא נמצא. ניקח גם את יהודה שתנידע להתיישב בדעתנו, ולהיות מודים שהכל ממנו יתברך, ונתחבר לנקודה הפנימית של יוסף, של לחיות את הדברים בצורה אמיתית, כל אדם יכול ליישם את זה. במשפחתו, יש לך אישה, מהשם אישה לאיש. זה הדבר הכי, הכי, זה מהשם אישה לאיש. אין פה קושיות. יש לך ילדים? אלה הילדים שהקדוש ברוך הוא חנן אותך. זה הילדים, אותם אתה תחנך, ובהם אתה תשמח. אתה הולך למקום העבודה, תזכור את זה. יש לך בוס מעצבן? מעת השם הייתה זאת. אל תתנגח בו, אל תתעצבן איתו. זה הבוס, אתה עומד תחתיו, תיישר איתו קו. זה מעת השם. מי שידע ליישם את הדברים האלה בחיים שלו, יראה איך הוא מתקדם צעד אחר צעד. וכך הוא מתקדם בחיים, גם עולה לגדולה, וגם שמח בשמחה גדולה, בכל אשר הוא פונה ועושה. שבת שלום.